שלום, היום בפודקאסט על המשמעות אני תמיר דורטל, מארח את יהודה הראל. יהודה הינו ממקימי קיבוץ מרום גולן וחתן פרס ישראל לשנת ה-70 למדינת ישראל, ובפרק הזה דיברנו על המהפך הרעיוני שעבר יהודה מסוציאליסט קיצוני לליברטריאן קיצוני, וכיצד הוא עשה את המהפך הזה בדעותיו בשנות ה-50 לחייו, ותוך כדי שהוא מנסה ללמוד מהקיבוץ ולנסות להבריא את התנועה שהוא כל כך אהב ואוהב, שכן הוא עדיין מתגורר בקיבוץ וגם ילדיו ונכדיו. האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב. אז היום אנחנו עם יהודה הראל, חתן פרס ישראל, ומי שהיה מהאידיאולוגים הבולטים של התנועה הקיבוצית. כיום אתה חבר קיבוץ מרום גולן, שאותו הקמת. והייתי שמח ככה לשאול אותך, בתור קיבוצניק ותיק, אחד שהקים שני קיבוצים בחייו, מה גרם לך לשינוי להפוך מכזה שתומך בחיים שיתופיים, חיים סוציאליסטיים אפילו, לכזה שכיום מקדם רעיונות של שוק חופשי, גלובליזציה, אחריות הפרט על חייו וכו וכו.
טוב, כמו שאפשר לראות, יש לי הרבה עבר, מה שנקרא, צפוי לי עבר ארוך. אז בעבר שלי לא רק הייתי קיבוצניק שרוף, מאז התנועת הנוער, גם הייתי סוציאליסט קיצוני, וזה קשור. והבנתי בזה ב-100%, והייתי פעיל בזה. קראתי הרבה מהכתבים של קרל מרקס, רוזה לוקסמבורג, לנין.
אתה יכול לנסות להגדיר במה בדיוק האמנת באותה תקופה?
נגיד שהאמנתי גם בפרוגנוזה וגם בהצעה של קרל מרקס, כמו שהוא עשה במאה ה-19, שהוא הציע וניתח, ובמאה ה-20, כמו שניסה להגשים אותה לנין.
בכך שהקפיטליזם חולה, והוא עתיד להשמיד את עצמו.
קרל מרקס אמין בגישה היסטורית. זאת אומרת, אני למדתי את זה ממנו, ואני, בהמשך אני אגדיר את זה עד היום. אי אפשר להגיד שהקפיטליזם הוא ראו טוב. הקפיטליזם שבא אחרי הפאודליזם, הוא היה סופר חיובי. זאת אומרת, הוא קידם את האנושות. קרל מרקס גם היה בעד, בתקופתו, זה אמצע המאה ה-19, בעד כלכלה חופשית. הוא גם חשב שאירופה והקפיטליזם מביא בשורה טובה לעמי אסיה ואפריקה. זאת אומרת, לא הייתה לו התייחסות שלילית לקפיטליזם. רק שהוא חשב שכמו שהפיאודליזם, שהיה התקדמות לעומת העבדות. הקפיטליזם היה התקדמות לעומת הפיאודליזם. הגיע הזמן שהקפיטליזם גמר את תפקידו. מה נקרא הגיע הזמן? בגלל התפתחות אמצעי ייצור. לתעשייה המתקדמת, הקפיטליזם לא מתאים יותר, ויש צורך בתכנון, ולמנוע את המשברים, צריך, המעמד העולה הוא המעמד של פועלי התעשייה, והוא יקים חברה צודקת, שוויונית, חשוב מאוד הביטוי שוויונית, וכל העוולות וכל הרעות שהיו לאנושות ייגמרו, מה שנקרא סוף ההיסטוריה. מרקס היה הגליאני, שהאמין בסוף ההיסטוריה, ההיסטוריה היא טליאולוגית, זאת אומרת, הולכת לקראת מטרה, לסופה שהוא שלמות, שהכל בתוכנן, ואין יותר ניגודים וסתירות, ואנחנו, בתקופת מרקס, חיים בתקופה שנגיע לסוף ההיסטוריה, לתקופה. וזה הגל. אז כמובן האמנתי בזה, והאמנתי שלארץ, מתאימה שיטה אחרת, שבשיאה זה הקיבוץ. שהקיבוץ הוא הגשמה מוחלטת של הסוציאליזם, לא בעתיד הרחוק, אלא עכשיו. זאת אומרת, זה כמו התנועות האוטופיסטיות, שאת חברת העתיד צריך לבנות עכשיו על המקום, והייתי שותף בבנייה, אמרת שהייתי שותף בבניית קיבוצים ובהדרכה בתנועות הנוער, בכתיפת תוכניות הדרכה לתנועות הנוער, והאמנתי בזה וחייתי את זה.
ואז מה קרה?
הקיבוץ לפי דעתי התחיל להיות, ואני אסביר את זה אחר כך, התחיל להיות במשבר מאמצע שנות ה-50, משנות ה-50. אבל כמו שקורה במשברים, הוא לא ידע את זה. וכל משבר, כל ארגון שנכנס למשבר, בהתחלה חושבים שזה זמני, ואחר כך עושים תוכנית הבראה, נכון? בכל משבר שישנו, עד שהמערכת פושט את הרגל, לא משלימים עם זה שיש לנו בעיה, שאנחנו לא מתאימים לשינויים שקרו בסביבה.
ומה היו הממצאים או התסמינים של אותה מחלה בעיניך?
אני אגיד לך מה קרה לי. אני בתחילת שנות ה-80 הצעתי את עצמי לעשות את הוועידה הראשונה של התנועה הקיבוצית המאוחדת, זה היה איכות של שתי התנועות הקיבוציות הגדולות, לעשות להם ועידה, והצעתי שתוכנית הוועידה תהיה תוכנית להכפלת התנועה הקיבוצית, ואני עם עוד חבר אחד נכין את התוכנית, והוועידה תאשר אותה, וניגש לביצוע התוכנית. כשניגשנו לתכנן, התברר לנו שהפציינט נמצא במחלה סופנית, אפשר להגיד. לא על סף זינוק גדול קדימה, אלא במחלה סופנית, והוא לא יודע. הוא כנראה הרגיש את עצמו שהוא בשיא הכוח שלו, כי היה לו כוח פוליטי, אני מדבר על שנות ה-80, והיה לו עבר גדול. בהקמת המדינה, ולפני זה. וכשגילינו את זה, התחלתי לעסוק בשינוי, במחשבה איך לשנות, ומה קרה כאן.
אבל למה שמתם לב באותה ועידה? מה היה התגובות מהשטח?
אותה ועידה, שאנחנו כבר, החבר שלי ואני, גילינו, שהקיבוץ נמצא במחלה סופנית, ואני אגיד אותה בשני משפטים. א', כלכלית, שהוא פושט רגל, והוא חי מתיקונים שהמדינה משקיעה הרבה כסף בשביל למנוע פשיטות רגל. אפשר לפרט את זה, כל קיבוץ שנגמר לו הכסף, לוקח הלוואה מהבנק בערבות של התנועה הקיבוצית, והבנק יודע שהתנועה הקיבוצית אף פעם לא קרה שהיא פשטה את הרגל, אז הוא נותן, אתה יודע, גם היום בנקים אוהבים לתת כסף.
האמת היא, אחד הדברים המעניינים לגבי חובות הבנקים, זה שהפסק דין הכי מפורסם של בית המשפט העליון הוא לגבי חובות הבנקים. פסק דין בנק המזרחי בעצם קובע שהחוק שמבטל חלק מהחובות של הקיבוצים ומגיע להסדר so called עם הבנקים ופוגע בזכות הקניין שלהם, הוא לא בלתי חוקתי בגלל הפגיעה בזכות הקניין של הבנקים ובעצם של כל הלקוחות של הבנקים, כי בעצם כולנו נפגעים מזה שחובות לקיבוצים מבוטלים. ודווקא מעניין שבגץ בחר לעשות את הפסיקה הכי משמעותית שלו, דווקא סביב נושא הקיבוצים, ובעצם בסופו של דבר להגן עליהם. בגץ קבע שהחוק הוא לא בלתי חוקתי, כלומר הוא לא פוגע בצורה בלתי מידתית בזכות הקניין של הבנקים, ובסופו של דבר מגן על הקיבוצים, כי הוא ויתר להם על הרבה מאוד מהחובות בעקבות ההסדר הזה עם הקיבוצים.
התנועות, הארגונים הכלכליים שלהם, כשלא היה להם כסף, הם לקחו עוד ועוד הלוואות, עד שהמערכת הזאת נפלה, והמדינה לא יכלה לתת את הכסף.
זאת אומרת, בסופו של דבר, התסמין הראשון היה מאזן רווח והפסד?
כלכלי, זה הדבר הראשון. הדבר השני, אולי יותר חבוך, שבני הקיבוץ לא נשארו בקיבוץ. לא מצא חן בעיניהם השיטה הזאת. מהצבא לא חזרו לקיבוץ, זה הבנים וגרעיני תנועות הנוער. גם כן, קיבוץ כבר לא היה לו מי שימשיך את הדרך שלו, הוא התעקש להקים יישובים חדשים קצת, אז קראו לה בהחזויות נחל, עם הכוח הפוליטי, שכנענו את המדינה לעשות כאילו קיבוץ כזה, של חבר'ה גרעיניים שבאים על חשבון השירות הצבאי. אבל זה לא היה ממש יישובים. אפשר לפרט מה קרה בכל הצד הכלכלי, אבל כל השיטה הקיבוצית פשטה את הרגל לחלוטין. אני באותה תקופה, אחרי זה, הוא נתחיל מהוועידה. כשניסינו להביא את זה לוועידה, הנהגת התנועה הקיבוצית צילקה את שנינו מהכנת הוועידה. והוועידה הייתה ועידת ניצחון של התנועה הקיבוצית. חגיגה. אנחנו ישבנו על הדשא, על יד אולם הוועידה. עוד השם שלנו היה שאנחנו ארגנו את הוועידה, אבל למעשה התוכן נלקח מאיתנו. אחרי הוועידה, בשיטת גרילה, מישהו בתוך מזכירות התנועה, דאג שיבנו אותי למנהל מכון המחקר של התנועה הקיבוצית, הוא נקרא יאטה בנקין, מכון מחקר שלא תקציב גדול, הוא עסק בעיקר, וזה לא מפתיע, בהיסטוריה של התנועה הקיבוצית. אני גם, ההשכלה שלי זה היסטוריה, אבל אני אוהב היסטוריה, והייתי תלמיד של טבנקין, של שמו המכון הזה, ואני נכנסתי לנהל את המכון, וניצלתי את התפקיד הזה, בשביל לחקור מה קרה לתנועה הקיבוצית, מה הפתרונות לתיקון. למכון היה תקציב גדול מאוד, היה לו מלאי גדול של כסף. התחברתי להרבה חוקרים, שחלקם השפיעו עליי, ועשיתי סמינרים לאסטרטגיה עסקית, ולאסטרטגיה של ארגונים. אני יכול לציין בעיקר אסטרטג עסקי, דוקטור יוסי רייל, שעבדתי איתו. לאט לאט הבנתי שהשיטה היחידה הכלכלית שיכולה לעבוד, היא השיטה שמקובלת בכל העולם. לא המצאתי אותה. אמרתי שהשיטה הקפיטליסטית, כפי שהיא, עשיתי למרכזי המשקים של הקיבוצים, איזה 9 סמינרים איתו ועם אחרים, השתכנעתי.
אבל מה היה המצב באותה תקופה? זאת אומרת, אם אני צריך לתאר למאזינים שלנו, מה היה המצב בשנות ה-80, מבחינת הניהול הכלכלי של הקיבוץ? איך אותם מפעלים נועלו? איך הענף החקלאי נועל? איך כל הדברים האלה עבדו? זאת אומרת, כרגע אנחנו, מי שמכיר קיבוצים של היום, זה דבר מאוד מאוד שונה ממה שהיה פעם, גם המופרטים וגם הלא מופרטים. אבל איך זה היה בשנות ה-80?
קודם כל אני אעיר שהלא מופרטים עובדים על פי הצעה שאז הגעתי אליה. אני התקדמתי מאז הרבה, אבל שהגעתי אז.
של הקיבוץ החדש.
שבספר של הקיבוץ החדש סיכמתי אותה, שגמרתי את התקופה הזאת בחיים שלי, השיטה אמרה הפרדה של העסק מהקהילה, ניהול העסק בשיטה קפיטליסטית 100%, כמו שאפילו מעט עסקים בשוק החופשי יודעים לנהל את עצמם. זאת אומרת, במילה פשוטה, למטרת רווח.
ועד אז מה היה? זאת אומרת, נניח שיש לה קיבוץ רפת, איך הרפת נועלה אז בשנות ה-80?
ההישגים של הרפת נמדדו כמה חלב לפרה הצליחו להפיק מהרפת.
ולא כסף, ולא רווח.
לא רווח, המילה רווח היא מילה גסה הייתה. אסור להזכיר את המילה רווח. זה לקפיטליסטים יש, היום מקובל לקרוא לקפיטליסטים, לשוק החופשי, לטייקונים. הם הולכים על רווח, וזה האנשים הכי שליליים, זה מוצצי דם, שמחפשים רווח. אנחנו מחפשים לייצר ייצור, וייצור זה רק ייצור פיזי. זאת אומרת שאפשר למדוד אותו בליטרים, בקילוגרמים, בטונות, ולא, פטרת רווח היא לא קיימת.
ולמה משווים? עכשיו, נניח ששדה חיטה מנפיק 4 טון, ושדה סויה מנפיק 2 טון, אז עדיף לכאורה לייצר 4 טון, כי זה יותר תבועה?
כן, לא נהיה קיצונים עד כדי כך, כי שיטת הרווח הייתה מוכרחה גם כן קצת לחדור. אני, בהמשך של החקירה, התברר לי שאת הכלכלה הסובייטית של ברית המועצות, ניהלו בלי המושג רווח, גם כן, בכלל בלי מושג רווח, אבל הוא איכשהו חדר פנימה, בעיקר לשוק השחור. הכלכלה הסובייטית בכלל יכלה לעבוד בגלל שהיה שוק שחור. אחרת היא לא הייתה עובדת בכלל.
זאת אומרת, מקובל להסתכל על השוק השחור כמשהו שמפריע לתכנון, אבל אתה אומר, בנקודת מבט ריאליסטית, שהשוק השחור הוא דווקא זה שיחזיק את התכנון בלי לגרום לקטסטרופה גדולה מדי.
שהוא השאיר קצת דברים לא מתוכננים. את הערך האמיתי, היום אנחנו יודעים שהערך נקבע לפי כמה שמוכנים לשלב, נכון? הערך של כל מוצר הוא על פי כמה שמוכנים לשלב בעדו. לא על פי מה שקרל מרקס אמר, לפי מה נקבע הערך בספר הקפיטל של מרקס,
תיאוריית ערך
העבודה. על פי כמות העבודה שהושקע בו. בו ובחומרי הגלם שלו ובמכונות. אנחנו יודעים שזה לא נכון. הערך נקבע גם לא לפי ערך השימוש שלו. נגיד המצרך שיש לו ערך הכי גבוה, שימוש זה האוויר, שאין לו מחיר בכלל. אז כל השיטה לא עובדה, לא, בלי, אני לא אכנס לזה, אבל בלי לעסוק ברווח, אז למשל, לא חשוב כמה ימי עבודה משקיעים ברפת. אין משמעות למחיר אמיתי של העבודה. אפשר, אני כתבתי על זה ספר שלם, דרך אגב, אבל אפשר לראות, מה שחשוב זה שאנשים לא קיבלו שהעסק הזה לא עובד. את מי ישימו? בדרך כלל את הממשלה. הממשלה שהיא מטילה ריבית גבוהה, הממשלה שהיא לא עוזרת, היום מאשימים את הממשלה שהיא מקפחת את החקלאות, מאוד נוח להשים את הממשלה, כי זה משחרר אותנו.
כן, או שהייתה עונה לא טובה, או שפתאום הייתה קרה, או שפתאום היה ברד, או כל מיני דברים אחרים.
אני בכל אופן התפוררה האמונה שלי בסוציאליזם, לא ביום אחד, זה לקח כמה שנים, בשלבים, כתוצאה מהדבר הפשוט, שזה לא עובד. אני תמיד נזכר במשפט הגדול של קישון, שאומר, סוציאליזם זה דבר יוצא מן הכלל. יש לו רק חיסרון קטן אחד, שאפשר להקשיב אותו. זאת אומרת, חוץ מזה שאפשר להקשיב את הסוציאליזם, הוא הצעה מצוינת, אם קוראים אותה בספר. אבל את המבחן של ההקשבה, הוא לא עובר, והיה לי קשה מאוד לשכנע בזה, אבל היום מרבית הקיבוצים משוכנעים בזה. גם הקיבוצים המופרטים, דרך אגב, הם יכולים להיות מופרטים, הם מחזיקים כלכלה סוציאליסטית, כאילו, שמפסידה המון, אבל על יד הקיבוץ יש מפעל גדול, שמנוהל בצורה קפיטליסטית נטו, שעובדים במאות אנשים בארץ ובמפעלי בת בעולם, שמרוויח המון כסף ומזרים כסף לקיבוץ כדי שיוכל להמשיך בכלכלה שלא עובדת. כמובן, יש בזה גם ביקורת ממה שאמרתי על מרבית האנשים, כשמה שמאמינים לא עובד, זה לא גורם להם לשנות את האידיאולוגיה. זה גורם להם להכחיש את המציאות.
אז אתה בעצם הצעת מודל נפרד, מודל שמפריד בין הקהילה, לבין העסק. זאת אומרת שהעסק יתנהג בצורה, שהעסק יתנהל בצורה קפיטליסטית, בצורה שמי שהכי מתאים לאיזשהו תפקיד, נגיד מי שמתאים לניהול, יהיה מנהל, מי שמתאים ליצור, יהיה יצרן, ומי שמתאים לתפקיד עם שעות ארוכות, יהיה בשעות ארוכות וכו וכו. ושהקהילה בעצם תתנהל באופן סוציאליסטי, כלומר שוויוני, זאת אומרת, גם המנהל וגם הפועל הפשוט ירוויחו את אותו שכר. רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
אבל כדי שהעסק ידע להתנהל בצורה של כלכלת שוק חופשית, כדי שהוא יוכל להתחרות עם עסקים אחרים, הוא חייב להתנהל ככה. השכר שהעסק משלם עבור מנהל, הוא שכר אחר מאשר משלם עבור פועל. אבל המנהל לא מקבל את השכר הגבוה, השכר הגבוה הולך למערכת הקהילתית, שהיא מחלקת שווה. אבל המערכת עכשיו, עדיין לא עשינו את השינוי המלא שאומר, אבל כבר התחלנו בו, שאנשים לא חייבים לעבוד בקיבוץ, יכולים לעבוד איפה שהם רוצים, והקיבוץ לא חייב להסיק את האנשים.
זאת אומרת, בקיבוץ הישן היה איזשהו קשל שבו הקיבוץ היה צריך לדאוג לעבודה בשביל כולם, גם אם לא היה מספיק כרגע ביקוש לעובדים.
קיבוץ היה חייב לדאוג לכולם, וכולם חייבים לעבוד בקיבוץ. זאת אומרת ש... אני, בנוסף לזה, יש רוטציה, וכל התפקידים מבוצעים על ידי חברי הקיבוץ. זאת אומרת שמי שמתאים להיות רפתן, הוא יכול להיות גזבר גם. או נגיד את זה יותר, אם העסק שמתחרה בעסק שלי צריך לבחור את בעלי המקצוע ובעלי הניהול מבין 9 מיליון תושבים בישראל, אנחנו צריכים לבחור את זה בין 200 איש. במצב כזה ברור שאנחנו ניפול בתחרות. אין לנו סיכוי בתחרות. עם כוח האדם שלנו אנחנו צריכים לבחור מבין 200 איש, וזה גם דבר קשה מאוד לאנשים, כי הם צריכים להתאים את עצמם רק לצרכי הקיבוץ. זאת אומרת, מי שטוב בניהול יכול הקיבוץ לסדר אותו לעבוד ברפת. אבל השיטה הזאת הפסיקה לעבוד. גם השוויון הפסיק לעבוד, וגם המצב שהקיבוץ אחראי לכל אחד, ושחרר את האנשים מאחריות לפרנסה שלהם ושל המשפחה שלהם, זה לא עבד יותר. ואם השאלה הייתה, למה שיניתי את דעתי? בגלל שמה שהאמנתי בו לא עבד.
אבל מה שאני שומע ככה בין השורות, זה לא רק איזשהו שינוי בזה שכן עבד או לא עבד, אלא גם שינוי ערכי ביחס ליחס שלך למושג השוויון, לערך השוויון.
כן, זה בשלבים, כי אני קורא ספרים, ואמרתי לך שקראתי הרבה את הספרות המרקסיסטית בזמנו, ואחר כך עברתי לקרוא את הייק ואחרים, אז את אדם סמית וכולי, וגם חשבתי וכתבתי ושוחחתי עם האנשים וחקרתי וראיתי שהערך של השוויון הוא ערך שבניגוד לטבע ויש לו נזקים ברוכים מאוד. שוויון שווה בינוניות, זה מתמטי כמעט.
איך זה קורה? כלומר, למה אתה חושב ככה?
אם יש אנשים עם יכולות שונות, ואני רוצה להתייחס אליהם בצורה שוויונית, אז אני הולך לממוצע, והממוצע הוא בינוני. זה לא סוציולוגיה, זה מתמטיקה. שואף לבינוניות. אם אתה רוצה לדעת, החינוך נגיד בארץ, שיש לו שאיפה שוויונית, הוא משקיע די הרבה בעזרה לחלשים, מערכות חינוך למתקשים, הוא משקיע פחות להזיז קדימה את החזקים.
כן, האמת אם פעם היו כאלה שקפצו כיתות, הם כבר כמעט אין את הדבר הזה. זאת אומרת, אתה לא לוקח את מי שיכול קדימה, אלא אתה לוקח את כולם לרף הכי נמוך שאתה יכול, שיתאים לכולם, כדי שחלילה לא יהיו לך פערים.
איך שאנחנו מודדים? אנחנו לא מודדים את השוויון, או את מה שאנחנו רוצים להשיג בכלכלה, ברמה הגבוהה יותר או פחות של החלשים, אלא אנחנו מודדים רק בפערים, במרחק מהחזקים. זאת אומרת, שוויון זה, אפשר להשיג את השוויון על ידי זה שמורידים את רמת החיים של החזקים יותר, בלי שעזרת לחלשים בשום דבר אפילו. השוויון שהוא ערך מרכזי היה בקיבוץ, במצב החדש, ואני לא מתייחס לקיבוץ בשנים הראשונות שלו, הוא היה נזק ברור, אבל מה שאני אומר זה לא תיאורטי. זה מערכת שפשטה את הרגל. ומבחינה חברתית ותרבותית, הצעירים לא רצו אותה. הם לא התווכחו, הם פשוט...
צביעו ברגליים.
אני אגיד עוד דבר, למה הקיבוץ היה הרבה יותר טוב מאשר המשטר הסובייטי נגיד? למרות שהקיבוץ היה טוטליטרי יותר מאשר המשטר הסובייטי. מה זה נקרא טוטליטרי? הקיבוץ קבע לי מה אני אוכל. אני בא לחדר אוכל, כמה אני מוציא על אוכל ומה אני אוכל. ביחד כולם אוכלים. מה התקציב שאני אוציא על הלבשה? הקיבוץ קבע אם אני יכול ללמוד או לא. מה אני אלמד? במשטר בברית המועצות אפילו, ממשלה לא קבע לך מה יהיה המקצוע שלך ואיפה תעבוד, וכמה תוציא על בגדים וכמה תוציא על דיור. ולא כולם צריכים לגור באותו שטח דיור בדיוק, זה משטר הכי טוטליטרי. למה הוא בכל זאת לא היה עריץ כל כך? כי היה לו יתרון אחד גדול על המשטר הסובייטי. את הקיבוץ היית יכול בקלות לעזוב. זאת אומרת, כשהסברתי את זה לחברי הקיבוצים, אולי אני אספר לך איך הסברתי להם, במחיר של כרטיס אגד, אתה משתחרר מהדיכוי של הקיבוץ. זאת אומרת, ומי יבצע את ההשתחררות הזאת? מי שקל לו להסתדר מחוץ לקיבוץ. זאת אומרת, את החזקים ביותר, הם יעזבו אותי. בגלל זה, אני לא יכול להפעיל בצורה חזרית מדי את הטוטליטריות. כי האנשים פשוט ייכנסו לאוטובוס ויסתלקו, ומי יישאר? כאלה שהם כל כך חלשים שמפחדים לצאת. אז האיום הזה על הקיבוץ שחרר אותו מהפחד של הטוטליטריות. אני אגיד שההשפעה שהייתה לי, היא הייתה דרך סמינרים שעשיתי והרצאות בקיבוצים, אבל בעיקר היה ביטאון של התנועה הקיבוצית שיוצא פעם בשבוע, ושנה שלמה היה לי מדור שם, שהשם שלו היה מאחורי הסיבוב. מתברר שבין היכולות שיש לי ושאין לי, יכולת לכתוב מעניין וקצר, יש לי טובה. וזה השפיע בצורה דרמטית בתוך התנועה הקיבוצית. בהתחלה היו שני קיבוצים שעשו את השינוי, ואחר כך ארבע, והיום זה 70+% מהקיבוצים עשו את השינוי. ואלה שלא עשו, כמעט כולם, הם יכולו לשמור על האידיאולוגיה הישנה, בזכות מפעל קפיטליסטי שיש להם, שמרוויח הרבה מאוד, ואני מכיר את המפעלים האלה, בחלקם יש להם גם מפעלים בחוץ לארץ, עובדים בהם מאות רבות של עובדים שהם לא חברי הקיבוץ, וברווחים מחזיקים את הסוציאליזם לכמה חברי קיבוץ, וגם אם זה לא עובד, כל שיטה חברתית שאתה רוצה לנהל, תהיה טובה, אם יש לך על ידה בית דפוס שיודע להדפיס דולרים. כל שיטה תעבוד. ואנחנו רואים שהיא עובדת בססה ובמעגן מיכאל.
אבל הקיבוץ שלכם, מרום גולן, הוקם בשלב יחסית מאוחר של תנועה קיבוצית, ואתה היית חלק מהמקימים שלו, היוזמים שלו, גם היית פעיל מאוד מאוד חזק וברור, שתמך בהתיישבות בגולן, בהתיישבות ביהודה ושומרון, וככה היית מאז ומעולם גורם, שהוא קיבוץ נקרא זה גם של פעם וגם מאוד מאוד מיוחד, זאת אומרת, כזה שהוא נץ בתחום של ארץ ישראל, בתחום המדיני, אבל היית איש שמאל בתחום הכלכלי.
כן, בהחלט.
ואיזה לקחים הופקו בהקמת מרום גולן עצמה?
שום לקחים, מבחינת המבנה. היה ברור לנו, או למה נגיד לנו, לי, היה ברור לי שהמדינה צריכה לממן את הקמת קיבוץ בגולן, כי אנחנו גורמים לכך שהגולן יהיה חלק מישראל, והקיבוצים שומרים על הגבולות. אני לא יודע אם אתה לא, אתה מכיר את הפרזות האלה שאנחנו אוהבים להגיד. ואנחנו מנפנפים בעבר שלנו הרבה מאוד. ובגלל זה, מרכז משק טוב, כל יום ראשון נוסע לסוכנות בצפת, ומביא תקציבים. והיה ברור לנו שזה מגיע לנו. ולא רק שהיה ברור לנו, היה ברור לכל עם ישראל שזה מגיע לו. אני רואה סימנים כאלה גם בתהליכים בהתנחלויות ביהודה ושומרון, שהיה לי פעם קשר עדוק איתם, היום פחות, אם היה לי הייתי מזהיר אותם מעזרה ממשלתית. כמו שהייתי מזהיר הורים שנותנים יותר מדי לילדים שלהם.
למה? מה הבעיה עם עזרה ממשלתית?
עזרה ממשלתית משחררת אותך מהחשיבה שאתה צריך לדאוג לעצמך. תראה, קריית שמונה הוקמה על ידי המדינה, תל אביב הוקמה בלי שום עזרה ממשלתית, בשום שלב, והיא הצלחה יותר גדולה. ואם אתה שואל מה היה כשהקמנו את מרום גולן, היינו בטוחים שהעם היהודי זה הסוכנות, וממשלת ישראל צריכה לממן את זה, זה היה ברור לנו לגמרי. ואנחנו צריכים לחרוש את האדמה ולזרוע אותה, כדי לעשות, לבנות את הגבול המזרחי של מדינת ישראל, לא למטרת רווח. ואם זה לא למטרת רווח, אז המדינה צריכה לשלם. ועד שזה בשנות ה-80 נגמר פתאום, המדינה הפסיקה לשלם, והמערכות של התנועה הקיבוצית פשטו את הרגל, ואנחנו פשטנו את הרגל, נודע לנו שאנחנו צריכים להרוויח.
והיום הקיבוץ הוא רווחי, אבל אני שואל מבחינת המבנה של הקיבוץ, זאת אומרת, הקיבוץ, בטח מי שביקר פעם הקיבוץ יודע את זה, הוא בנוי בשונה באופן מוחלט ממושבים. הוא בנוי בצורה מאוד מאוד משונה. בדרך כלל זה אווירה הרבה פעמים נעימה, שמסתובבים עם הילדים ורואים מדשאות גדולות, אבל
המושב הוכיח את עצמו כמתאים יותר היום בהרבה, בזה שיש בו משפחה שהיא עצמאית בעצמה ודואגת לעצמה וחיית לעצמה. לעומת זה, אני מדבר בגולן, יש לנו מושבים וקיבוצים, ואני יודע לבדוק את זה טוב. השיטה של המושב שנקראת משק משפחתי, מיושנת, פשטה את הרגל ולא קיימת. בעולם זה כמעט נעלם כבר, המשק המשפחתי. זאת אומרת, אם תבדוק במושבים היום, כבר אין משק משפחתי. תבוא למושב ואתה תראה שנגיד מבין 150 משפחות, 200 משפחות, יש 5-6 עוסקים בחקלאות, הם השתלטו על השטח, חכרו את השטח מהמשפחות האחרות, כי היחידה של משפחה שהיא 50, 60, 70, מקסימום דונם, בחקלאות הישנה עדיין, אי אפשר להתפרנס ממנה. אם תראה, תשווה את היישובים השיתופיים בגולן, חלק זה קיבוצים וחלק זה מושבים שיתופיים. היישובים הדתיים ברובם הם מושבים שיתופיים, שזה קיבוץ, אותו דבר. אז המשק הגדול הוכיח את עצמו הרבה יותר. אני אומר שהיום הקיבוצים צריכים לקחת את המבנה החברתי של המושבים, של משפחה עצמאית ודואגת לעצמה ולילדים שלה ולהתקדמות שלה, והמושבים צריכים להתארגן למשק גדול שמסוגל להקים תעשייה מפותחת, מסוגל להקים חקלאות מפותחת. אפילו הרפתות של המושבים כבר לא יכולות להתקיים, הן כבר לא כלכליות. אז הקיבוץ שהוא הביא את המשק הגדול, זאת התקדמות שאקטואלית עד היום. אולי זה לא מספיק, צריך להתארגנות של יותר מקיבוץ אחד, ואנחנו הולכים גם לשיתוף גדול של הון פרטי מחוץ לקיבוץ, כדי לעשות מערכות יותר גדולות.
מרום גולן תוכנה בצורה מאוד מאוד חדשנית יחסית לקיבוצים שנבנו בשנות ה-50 ושנות ה-40, כי הוא תוכנן מההתחלה על ידי מתכנן מרכזי, על ידי אדריכן מרכזי, עם איזושהי אידיאולוגיה מאחורי ההקמה.
אני חושב שבעניין הזה אתה טועה. הוא הוקם לפי האידיאולוגיה הקיבוצית יותר מאשר יישובים אחרים.
אתה יכול להדגים?
כן. קודם כל התכנון הפיזי שלו. אם השטח של הדירה, של משפחה, הוא 40 מטר מרובע, וזה נחשב לרווחה, אז ברור לך שאיך זה יכול להיות מושג בזה ששורה של פונקציות הוצאו מהמשפחה ועוברו לקולקטיב. למשל, לא מבשלים בבית, לא אוכלים בבית, הילדים לא ישנים בבית, לא מחפשים בבית, אז 40 מטר בשביל לשתות קפה ולישון, זה שטח מספיק, אפילו טוב מאוד. אפילו חדרי חולים היו. זאת אומרת, אם אתה חולה, אתה לא יכול להיות בבית, כי ב-40 מטר.
ממש קורונה.
אז אם אתה חולה, אתה הולך לחדרי חולים. יש כאן מה שהיה פעם חדרי חולים. זה שיטה קולקטיבית. היא נבנתה בצורה מתוכננת להפליא.
מה לגבי חשמל?
ברור שחשמל, הקיבוץ משלם את החשמל. אבל אפילו לא הבנו שהקיבוץ זה אנחנו. כמו שתושבי ישראל לא יודעים שהממשלה זה הם. שהממשלה לא יכולה לחלק להם כסף, אלא הכסף שהיא מחלקת זה כסף שלהם. נכון? התושבים לא יודעים את זה. הם חושבים שלממשלה יש איזה בית דפוס שמדפיס שם כסף. והממשלה מחלקת אותו בקורונה, עוד מעט פיזרו ממסוקים דולרים. בארץ. אז גם בקיבוץ היה. זה על חשבון המשק. לא ידעו שהמשק זה אנחנו. זה אישות, איך מישהו יגדיר, מה ששייך לכולם לא שייך לאף אחד. זה איזושהי הגדרה מופשטת. קראו לזה על חשבון המשק. אפילו את המס למפלגה, אנחנו גם צריכים להיות במפלגה אחת, ולקרוא עיתון אחד. אז את המס למפלגה, אני לא צריך לשלם. למה? כי הקיבוץ משלם. אבל מאיפה יש לו כסף? זה כסף שלי, נכון? אבל לא הבנתי את זה כשלי. השלי זה 200 שקל שאני מקבל בשנה דמי כיס.
ולאיזה תופעות זה גרם? האי-הבנה הזאת שהמשק הוא אתה ואתה זה המשק.
אני גיליתי למשל שצריכת החשמל הכי גבוהה בארץ היא בשני מקומות. קיבוצים ובשיקוני הטייסים בבסיסים של חיל אוויר. המשותף לשני המקומות האלה, שאין שעון חשמל. פשוט, אין שעון חשמל. עכשיו, בקיבוצים, נגיד בעמק ישראל, הבן אדם מפעיל את המזגן בתחילת הקיץ, והוא לא מחבק שהוא הולך לעבוד. המזגן עובד כל הזמן, עד שמגיע החורף, ומעבירים את זה לחימום. אותו דבר המים, ואותו דבר הרבה דברים.
אבל בכל זאת, גם כיום אתה גר בקיבוץ, מגדל את המשפחה שלך בקיבוץ, ילדיך גרים בקיבוץ, נכדיך גרים בקיבוץ. נראה לי שגם אתה חושב שיש כמה דברים מאוד טובים בקיבוץ, אם אתה בוחר לגור בו במשך כל חייך. היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, על המשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט, 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים. על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
קודם כל, אני התחנכתי על ידי המרקסיזם, ואני אומר את החלק הטוב שלו, להסתכל על כל נושא בצורה היסטורית. זאת אומרת, אין טוב נצחי ואין רע נצחי שלא קשור בסביבה, בתקופה, בזמן, בטכנולוגיה, בכל דבר. ומה שמתאים מאוד עכשיו, לא בטוח שיתאים מאוד בעוד 10 שנים. ומה שהתאים לפני 10 שנים יכול להיות גרוע היום. אז אני מאמין בגישה היסטורית לדברים. ואני חושב שהקיבוץ זה סיפור הצלחה גדול, ושהוא יצר ערכים מצוינים, והוא תרם לי הרבה, והוא תרם לילדים שלי הרבה. עכשיו אני אגיד דבר שלא כל כך מקובל להגיד. כלכלה חופשית מטיבה כמעט תמיד, אבל לא תמיד. אני אתן לך דוגמה ברורה, איפה כלכלה חופשית היא לא השיטה הנכונה. בזמן מלחמה קיומית, לדוגמה. זאת אומרת, כשאני עושה גיוס כללי במלחמה, עשיתי את הדבר הכי מנוגד לכלכלה חופשית ולחיים חופשיים. לקחתי את הגברים במדינה, הלבשתי אותם מדים, אותם בגדים על כולם, הם אוכלים אותו אוכל לכולם, יש להם מפקדים שאומרים להם מה לעשות, נכון? כל זה מנוגד לגמרי לחברה חופשית, אבל אין לי ברירה. נכון? אם זה מלחמת קיום, אני אומר. מלחמה קיומית. שנית, אני אקח את המיסים הכי גדולים ואכנס לחובות הכי גדולים בשביל ציוד מלחמתי. כי אני נלחם על הקיום שלי. אז כל הערכים של הכלכלה החופשית, אני שם אותם במקרר במצב של מלחמה קיומית, ותהיה לי בעיה גדולה כשתיגמר המלחמה, אם ננצח או נתקיים, איך להשתחרר מהתרבות שנוצרה בזמן המלחמה. כי זה מאוד נוח לממשלה לפקד ולהחליט על הכלכלה, ומה מייצרים ואיך מייצרים.
כן, כמו שקרה אחרי מלחמת העולם השנייה.
אחרי מלחמת העולם הראשונה, אחרי מלחמת העולם השנייה, זה, בזכות זה, ברית המועצות ניצחה את גרמניה, כי אני לא יודע אם אתה יודע, אבל בברית המועצות, במלחמת העולם השנייה, שהייתה לה כלכלה מפגרת מאוד יחסית, היא יצרה יותר מ-1,000 טנקים בחודש, וכ-1,000 מטוסים בחודש. איך? היא לקחה את האנשים שיעבדו 12 שעות, העבירו אותם מעבר לאורל, בחורף, בלי חימום, עם 200 גרם לחם ליום, עם תמותה גדולה, מה שכלכלה חופשית לא יכולה לעשות, בשום אופן. ומי שלא נותן את ההספק עבר למחנה אחר.
ואף על פי כן, בארצות הברית ייצאו הרבה יותר לחודש.
ייצאו יותר, אבל ארצות הברית התחילה מהתחלה הרבה יותר גבוהה. אני יכול להגיד לך שבגרמניה ייצאו הרבה פחות, חצי, פחות מחצי מה שייצאו ברוסיה. זאת אומרת, במצב חירום, מצב מלחמה, בגלל זה שמתי לב גם שהסוציאליסטים מאוד אוהבים מצב מלחמה. זה הרגע, אפילו כשפרצה הקורונה, השמאלנים אמרו, הנה ההוכחה שהשיטה הסוציאליסטית צודקת. עכשיו צריך לשלם לאנשים כסף מהמדינה, צריך להדפיס כסף חופשי, צריך לתת למדינה סמכויות הרבה יותר גדולות, מותר אפילו לעקוב אחרי אנשים באמצעים טכנולוגיים, בלי להתייחס לחופש הפרט. הכל נכון בגלל הקורונה, אבל מבחינת הסוציאליסטים זה הוכחה שזה נכון גם בלי הקורונה. אנחנו לא הבנו מה אנחנו, כי הקיבוץ היה יחידת האליט של התנועה הציונית. זאת אומרת, לקחו את הנוער היהודי הטוב ביותר באירופה, שמו אותו בקומונות. נגיד, אני הייתי במנרה לפני שהייתי במרום גולן, מנרה היא על צוק סלע, ששום דבר לא גודל עליו, את המים מביאים אליו במסעית מיושנת עם מיכל. עכשיו, עם זה מגדלים מטע. מטע כזה לא יכול להרוויח. עכשיו, מה דורשים לארגון שבכלכלה מגדירים אותו לא ארגון למטרת רווח, אלא ארגון שירות? הצבא זה ארגון שירות, נכון? לא בודקים את חיל האוויר אם הוא רווחי. בודקים אותו אם הוא נותן את השירות לביטחון המדינה שמצפים ממנו, ובודקים עוד דבר. אם הוא לא מבזבז, ואם הוא חי בצניעות. אבל המבחן שלו הוא לא תחרות איזושהי כלכלית, אלא ביטחון. אותו הדבר, מנרה שיושבת על סלע ששם הושיבו אותה, על גבול לבנון, ומביאה מים במסעית ממעיין הזהב בקריית שמונה, או מה שנקרא אסחלסה, ועם זה שופכים את זה לעצים שאין להם כמעט קרקע, וצריכים לחיות מהתפוחים, זה לא יעבוד. רואים את בית הערבה עשו על שפת ים המלח, ואמרו להם לגדל ירקות עם אדמה שצריך לשטוף אותה, זה לא כלכלי. אבל התנועה הציונית לא רצתה את הקיבוצים מסיבות כלכליות. היא רצתה שהם ימלאו את כל התפקיד ביטחוני והתיישבותי ושמירת הגבולות, ויחיו בצניעות. ואני אומר לך שבמנרה לארוחת ערב קיבלנו חצי ביצה. זה לא סתם בצניעות, חיינו בעוני. זה לא היה דירות של 40 מטר, זה היה דירות של 20 מטר. לא דירות, לא קראו לזה דירות, חדרים של 20 מטר. ולמקלחת היה צריך ללכת 200 מטר בחורף או 300 מטר, ולהדליק שם איזה דוד מיושן. אז לא, היינו בהערצה של כל הסביבה, חיינו בעוני, אבל היינו ארגון שירות, לא ארגון למטרת רווח. אנחנו חשבנו שימצאנו את השיטה הכלכלית הכי טובה בעולם, השיטה הסוציאליסטית. והנה זה עובד, ואם זה לא עבד, ואנשים עזבו כשהם היו משפחות, קיבלנו תגבורת של עוד צעירים, השלמה מה שקרו. וזה בארגון הזה שפעל בתוך אידיאליזם, וחי בעוני, ועשה את מה שהתנועה הציונית ביקשה ממנו לעשות, ושלח את הצעירים שלו לפלבח, על חשבונו. בזכות זה, תרומה, אני לא אגזים להגיד שבזכות זה קמה המדינה, אבל לפחות זו הייתה תרומה גדולה מאוד להקמת המדינה, אבל כשהמדינה קמה, צריך היה להבין שתקופת החירום הזאת נגמרה. עכשיו הקיבוצים צריכים להחזיק את עצמם כלכלית. אין סיבה לשלם למנרה ששומרת על הגבול, כשישנו צהל ששומר על הגבול. עכשיו מנרה צריכה לוכיח את עצמה. והמבנה שהיה לה היה מבנה שירות, לא מבנה למטרת רווח. ואת השינוי הזה לא היא ידעה לעשות, ולא המדינה שהמשיכה לשלם. תוסיף לזה כוח פוליטי שקיבוץ עבר, אז המדינה המשיכה לשלם, עד שא' כבר לא היה לה, שנית גם התחלף השלטון בארץ, ב-1977. למרות שאת התשלומים הגדולים לתנועה הקיבוצית והמושבית, עשו בזמן משולות על הליכוד. זאת אומרת, הקיבוץ הייתה תרומה גדולה, מילאנו תפקיד גדול, פיתחנו ערכים של צדק ושוויון וכו', כמעט הייתי אומר, היו נכונים לזמנם. למרות שיש כאן שאלות, כמה שאלות, זה לא כל כך ברור. אתה יודע, בסרטים מצוירים לפעמים רצים ומגיעים לתהום וממשיכים לרוץ עוד באוויר. אז הקיבוץ רץ עוד באוויר משנות ה-80, ה-70, עד שהוא נפל לתהום, ואני רוצה להגיד שהוא מבריא בצורה מדהימה היום.
וגם היום במאה ה-21, אתה מסתכל על האזורים האלה שבהם יש את רוב הקיבוצים, לא בתור אזורי פריפריה, אלא בתור ספר, בתור משהו מסוג שונה שלא אמורים לרחם עליו, אלא...
קודם כל אני רוצה להגיד שהקיבוצים, בגלל שהם היו חזקים באידיאולוגיה הציונית, הם די הובילו את המהפכה הציונית שהיא כמעט מעט ישראל, למרות שהם לא היו בתל אביב. ואם אתה תבדוק, אז תראה שהכוח הפוליטי, התרבות, היצירה הגדולים שהיו בארץ בשנות ה-20, ה-30 וה-40, היו בעמק ישראל ובעמק הירדן בספר. אפשר להגיד שהספר נהרס כספר במשבר של התנועה ההתיישבותית, בנוסף שהמדינה החליטה ליישב בספר את החלשים ביותר מבין העולים, ובספר ישנה אוכלוסייה חלשה ערבית גדולה. אני רואה כמטרה להחזיר את הפריפריה, להחזיר אותה מחדש להיות ספר, אבל זה נושא אחר.
אז בנוסף לספרים שכבר הוצאת לאור, והאחרון שבהם זה להפריט, אתה עובד כרגע על ספר חדש שעוסק בסדר ספונטני ויש למה לצפות. אז תודה רבה.
תודה לכם.
נהניתם מהרעיון? הצטרפו כמנויים בהוראת קבע בקישור שבתחתית הפרק, ותקבלו את הפרקים המלאים לפני כולם, שיעורי זום שאני מעביר פעם בשבוע על פילוסופיה פוליטית, כלכלה ואסטרטגיה, ופרקים נוספים שלא מפורסמים לציבור הרחב, במיוחד בשבילכם המנויים. נתראה בפרק הבא.